השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת אפרים פרדי בן שמואל זיידן, זיכרונו לברכה. הוא שרד כילד את השואה, עלה לארץ, הקים משפחה, עשה מעשי חסד, תמך בלומדי תורה. נודה לכולכם אם תלמדו לעילוי נשמתו. כל מי שרוצה להקדיש שיעור מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף י"ט במסכת מגילה באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד במשנה בי"ט עמוד א' ונסיים במשנה בכף עמוד א'. השיעור היום יהיה 20 דקות. היום נחלק את הלימוד לארבעה חלקים. בחלק הראשון נדבר על אורח, כלומר על בן עיר שהלך לקרח ובן קרח שהלך לעיר. בחלק השני נדבר על מאיזה קטע במגילת אסתר צריך לקרוא את המגילה. בחלק השלישי נראה שהמגילה היא גם מוגדרת כספר וגם כאיגרת. ובחלק הרביעי נראה מי קשר לקרוא את המגילה. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, אורח, כלומר בן עיר שהלך לקרח, למשל אדם שגר בתל אביב שהלך לירושלים, ולהפך בן קרח שהלך לעיר, אדם שגר בירושלים והלך לתל אביב. מה הדין שלו? האם הוא הולך לפי הבית שלו המקורי או לפי המקום שבו הוא מתארח? אז הפשט של המשנה זה שלכאורה תמיד הולכים לפי הבית המקורי, כי אומרת המשנה שכל עוד הוא עתיד לחזור למקומו, הוא הולך לפי מקומו ולא לפי המקום שבו הוא מתארח. כלומר לפי המשנה לכאורה אין דבר כזה שאדם נחשב פרוס בן יומו או מוקף בן יומו, כלומר רק אותו יום שבו הוא נמצא, אלו הולך לפי המקום המקורי. זה הפשט של המשנה לכאורה, אבל בא רב ומחדש שזה לא כך, אלא כשהמשנה אמרה שאם הוא עתיד לחזור למקומו המקורי אז הוא הולך לפי המקום המקורי, זה רק אם הוא עתיד לחזור לפני הבוקר של פורים. אבל אם הוא התכוון בבוקר של פורים להיות במקום שבו הוא מתארח, אז הוא הולך לפי המקום שבו הוא מתארח. עכשיו נדגים את זה בשביל שנבין את זה יותר. אם ירושלמי הגיע לתל אביב, ועכשיו זה י"ד בלילה וכולם הולכים לקרוא את המגילה, אם הוא מתכוון לחזור לירושלים עוד הלילה לפני הבוקר, אז הוא לא קורא, אלא כשהוא יגיע לירושלים, אחר בלילה בתתוו, הוא יקרא. אבל אם הוא מתכוון להיות כל הלילה בתל אביב ולחזור לירושלים רק למחרת, כלומר בי"ד ביום, אז כיוון שבי"ד בבוקר הוא התכוון עדיין להיות בתל אביב, אז כבר בי"ד בלילה הוא תל אביבי, והוא צריך לקרוא במגילה בי"ד בלילה ובי"ד בבוקר, כי הוא הולך לפי מקום האירוח. זה נקרא פרוז בן יומו. כלומר אפילו שהוא באמת מוקף, בכל זאת הוא נחשב פרוז לאותו זמן, פרוז בן יומו. והדוגמה הפוכה, אם יש תל אביבי שנמצא בירושלים בי"ד בלילה, אז אם הוא מתכוון לחזור חזרה לתל אביב לפני תתוו בבוקר, כלומר יום פורים של ירושלים, אז מבחינתנו הוא עדיין תל אביבי, והוא יקרא בי"ד אפילו בזמן שבו הוא נמצא בירושלים, כי הוא תל אביבי, לא משנה שכרגע הוא בירושלים. אבל אם הוא מתכוון להישאר בירושלים עד תתוו בבוקר, אז הוא ירושלמי, זה נקרא מוקף בן יומו, והוא יקרא עם ירושלים ויתעלם לגמרי מי"ד. זה החידוש של רבא, שהולכים לפי איפה הוא התכוון להיות בבוקר של פורים, ושיכול להיות שהוא יחשב לפי המקום שבו הוא מתארח. זה נקרא כאמור פרוס בן יומו או מוקף בן יומו. עכשיו מה המקור לזה? הוא לומד את זה מפרק ט' פסוק י"ט. כתוב על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות עושים את יום 14 לחודש וכולי. עכשיו למה כתוב גם הפרזים וגם היושבים בערי הפרזות? לכאורה זה כפילות, אלא שהפרזים מדבר על תושבי הקבע והיושבים בערי הפרזות מדבר על האורחים, שגם הם יכולים להיחשב כפרזים. ומסברה אותו דבר לגבי מוקפים, שמי שמתארח בירושלים גם הוא יכול להיחשב כירושלמי. עד כאן החידוש הראשון של רבא, ועכשיו נעבור לחידוש השני, וזה לגבי בן כפר. למדנו בתחילת המסכת שבני הכפרים היו מקדימים את קריאת המגילה ליום הכניסה, והם יכלו לקרוא או בי"ד א', או בי"ד ב', או בי"ד ג', או בי"ד ד', תלוי מתי יצא פורים. עכשיו על זה מחדש רבא שאם בן כפר מגיע לעיר בי"ד, אז בניגוד למה שאמרנו מקודם, שאמרנו שהוא נחשב כמו אנשי העיר רק אם הוא התכוון להישאר שם עד הבוקר, אצל בני הכפרים זה לא כך, אלא ברגע שדורכת רגלם בתוך העיר, מבחינתנו הם כבני העיר. כי הרי למה אמרנו שהם יכולים להקל ולקרוא מוקדם? כי אנחנו לא רוצים להטריח אותם להגיע בי"ד לעיר, אלא שיקראו כשהם ממילא מגיעים. אבל אם ממילא הוא הגיע בכל זאת לעיר בי"ד מאיזושהי סיבה, אז הוא כבר כמו בן העיר, אין סיבה להקל, והוא יקרא עוד פעם בי"ד אפילו שהוא כבר קרא לפני כמה ימים ביום הכניסה. זה החידוש השני של רבא. על זה מקשה אביי מברייתא שמדברת על בן כרך שהלך לעיר, אבל אביי מסביר שלא יכול להיות שהכוונה היא בן כרך, כי זה סותר את המשנה, לכן הוא משנה את הגרסה ואומר שזה בן כפר שהלך לעיר, וכתוב שם שבכל מקרה הוא קורא כמו הכפר ולא כמו העיר. עונה לו רבא, אם כבר אתה משנה את הגרסה של אותה ברייתא, אז גם תשנה את הגרסה של הדין, ותאמר שהדין בברייתא זה שהוא קורא עמהם, בדיוק כמו שרבא אמר, שבן כפר שהלך לעיר נחשב כמו העיר. עד כאן החלק הראשון של השיעור, לגבי פרוז בן יומו ומוקף בן יומו, ראינו שני חידושים. אחד, זה שולחים לפי איפה הוא התכוון להיות בבוקר של פורים, ואם הוא התכוון לא להיות בבית, אז הוא הולך לפי המקום שבו הוא מתארח, ולא לפי הבית. חידוש שני זה שבני הכפרים שמגיעים לעיר, הם נחשבים מיד כמו העיר, לא משנה איפה הם התכוונו להיות בבוקר. עד כאן החלק הראשון. החלק השני זה בנקודותיים קצת מתחת לאמצע עמוד א', וזה מאיפה קוראים את המגילה. עכשיו נקדים שבסוף הסוגיה הזאת, שבע שורות מלמטה, רבי חלבו בשם רב חמא בר גוריא בשם רב אומר, שברור לפי כל הדעות שנראה, שוודאי שצריך מגילה שלמה. מפרק א' עד פרק י', כמו שראינו אתמול, כמובן שראינו אתמול שאפשר שבאמצע יהיו קטעים חסרים, העיקר שההתחלה והסוף והרוב קיימים, זה מוגדר כמגילה שלמה, בכל אופן צריך מגילה שלמה, זה ברור. כל המחלוקת שנראה עכשיו זה בהנחה שיש לי מגילה שלמה, כמה מתוכה אני צריך לקרוא. כלומר, האם צריך לקרוא מההתחלה ועד הסוף, כמו שאנחנו עושים, או שמתחילים איזשהו קטע אחר עד הסוף. אז לגבי זה, במשנה ובברייתא יש ארבע דעות. רבי מאיר אומר שצריך לקרוא את כולה, כלומר להתחיל כבר מפרק א' עם התיאור של החשברוש והמשתה וכולי. רבי יהודה אומר שמתחילים מפרק ב' פסוק ה', שם מרדכי היהודי נכנס לתמונה, איש יהודי היה בשושן הבירה וכולי. רבי יוסי אומר שמתחילים מתחילת פרק ג', שם המן נכנס לתמונה, אחר הדברים האלה גידל המלך החשברוש את המן, ורבי שמעון בר יוחאי בברייתא אומר שמתחילים מתחילת פרק ו', ששם המפנה שבלילה ההוא נדדה שנת המלך. אז שוב ארבע דעות, או מההתחלה מהחשברוש, או ממרדכי, או מהמן, או מבלילה ההוא. אלה הדעות, ויש שני הסברים בהם הוראים במה הם נחלקו. רבי יוחנן מבין שהם נחלקו סביב פסוק כ"ט בפרק ט' ותכתוב אסתר וכולי ומרדכי וכולי את כל תוקף לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית. מה זה את כל תוקף? אז רבי יוחנן מבין שהסיפור צריך להתחיל ממשהו שמדבר על תוקף של מישהו או משהו, כלומר על החוזק שלו. החוזק של מי? אז בזה המחלוקת. רבי מאיר מבין שצריך להתחיל מתוקפו של החשברוש, להראות כמה הוא היה מלך תקיף ועשיר ובכל זאת ניצחנו אותו, לכן מתחילים את הסיפור מההתחלה. רבי יהודה מבין שצריך להתחיל מתוקפו של מרדכי, איש יהודי היה בשושן, על ידי זה השם הקדים לנו תרופה למכה. רבי יוסי מבין שצריך להתחיל מתוקפו של המן, ובכל זאת ניצלנו, ורבי שמעון בר יוחאי אומר שמתחילים מתוקפו של הנס, כלומר מבלילה ההוא נדדה שנת המלך. זה ההסבר של רבי יוחנן, שמתחילים ממשהו שמראה על תוקף, על חוזק, והשאלה היא מאיזה תוקף. ההסבר השני זה של רבונה, שהוא אומר שהמחלוקת היא סביב פסוק שלושה פסוקים לפני זה, וזה פסוק כ"ו, שם כתוב על כן קראו לימים האלה פורים וכולי, ומה ראו על ככה ומה הגיע עליהם. מה זה ומה ראו על ככה ומה הגיע עליהם? אז אומר רבונה שזה רומז למשהו שקרה בסיפור מגילת אסתר, שיש פה שלושה שלבים. שלב ראשון זה שמישהו עשה משהו שלכאורה הוא תמוע, זה ומה ראו, כלומר שכשהוא עושה את זה שואלים מה ראית לעשות כך. שלב שני זה על ככה, כלומר שיש תשובה למה הוא עשה את זה, אמנם התשובה לא מוזכרת במגילה, אבל יש תשובה. ושלב שלישי הוא מה הגיע עליהם, שבסוף קרה משהו כתוצאה ישירה או עקיפה מאותו מעשה, בסוף היה טוב. אלה שלוש השלבים שלהם רומז הפסוק, ומה ראו, על ככה, ומה הגיע עליהם. וממילא אומר אבונה, המגילה חייבת להתחיל בסיפור שבו יש את אותם שלושה שלבים. השאלה היא רק באיזה סיפור יש את אותם שלושה שלבים. אז רבי מאיר אומר שאותם שלושה שלבים מתייחסים לאחשוורוש, כי הוא הוציא את כלי המקדש, ואפשר לתהות עליו למה הוא עושה את זה, ומה ראו, ואז התשובה היא על ככה, כי הוא חישב את ה-70 שנה וטעה, כמו שלמדנו בדף י' א', והתוצאה היא טובה, ומה הגיעה עליהם שכתוצאה מזה ושתי נהרגה. זה דעת רבי מאיר. רבי יהודה אומר ששלושת השלבים מתייחסים למרדכי, לכן מתחילים במרדכי. למה? כי קודם כל מרדכי התגרה באמן בזה שהוא לא השתחווה לו, אז היה אפשר לטעות למה הוא עושה את זה, זהו מה ראו, והתשובה היא שהיא כאמור לא כתובה במפורש במגילה, זה על ככה, על זה שהמן הפך את עצמו לעבודה זרה, ובסוף, ומה הגיע עליהם, בכל זאת קרה נס והם ניצלו. זה דעת רבי יהודה. רבי יוסי אומר ששלושת השלבים מתייחסים לאמן, לכן מתחילים מאמן, כי אמן התקנה ביהודים ורצה להרוג את כולם, שעל זה אפשר היה לטעות ומה ראו, למה הוא עשה את זה, והתשובה היא על ככה, על זה שמרדכי הצבן אותו ולא השתחווה, ובסוף, ומה הגיע עליהם, היה תוצאה טובה שתלו אותו על העץ במקום את מרדכי. ודעה רביעית, רבי שמעון בר יוחאי, הוא אומר ששלושת השלבים מתייחסים למה שקרה בלילה הוא כשנדדה שנת המלך, שהחשברוש ביקש להביא את ספר הזיכרונות, זה ומה ראו, כי אפשר לטעות למה פתאום הוא מבקש את ספר הזיכרונות, והתשובה היא כי הוא חשד באסתר ואמן שרוצים להרוג אותו, כמו שלמדנו בדף תתווה עמוד ב', ובסוף, ומה הגיע עליהם יצא מזה טוב, כי בזכות זה אמן הוביל את מרדכי אל הסוס, ומכאן חל המפנה לטובת עם ישראל. אז אלה שני הסברים לארבע הדעות בברייתות, האם מתחילים את הסיפור מהחשברוש, כלומר מההתחלה, או ממרדכי, או מאמן, או מבלילה ההוא. לפי רבי יוחנן השאלה היא מהו התוקף שממנו אנחנו רוצים להתחיל, לפי רבונה השאלה היא שיש מקרה שמישהו עשה שאפשר לטעות לגביו, ומזה צריך להתחיל, כי על זה מדבר הפסוק, ומה ראו על ככה, ומה הגיע עליהם. עד כאן החלק השני של השיעור, בזה הגענו לחמש שורות לפני סוף עמוד א', ועכשיו, כיוון שהזכרנו מקודם את רבי חלבו בשם רב חמה בר גוריא בשם רב, הגמרא מביאה עוד מאמרה שלו, וזה בעצם הוביל אותנו לחלק השלישי של השיעור, וזה שמגילת אסתר מוגדרת גם כספר וגם כאיגרת. היא מוגדרת כספר בפרק ט' פסוק למד ב', כתוב שם ונכתב בספר, והיא מוגדרת כאיגרת בפסוק כ"ט שם לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית. עכשיו, ההגדרה הזאת כספר או כאיגרת לפעמים מביאה לחומרה, לפעמים לכולה, והגמרא מביאה לגב באיזה שני דברים. דבר אחד, שזה רבי חלבו בשם רב חמה בר גוריא בשם רב, זה שהוא אומר שזה משפיע על איך מחברים את העיריות של המגילה ביחד. מצד אחד מחמירים כמו בספר תורה שצריך לתפור דווקא בגידים של בהמה טהורה ואי אפשר לתפור בגידים של בהמה טמאה או בחוטי פשתן. מצד שני מקלים כמו איגרת שלא צריך לתפור לכל אורך העיריות כמו שעושים בספר תורה, אלא מספיק לעשות שלושה קשרים במרחקים שווים, כי זה גם מוגדר כאיגרת וזה מספיק. אז זו נפקמינה אחת לעובדה שהמגילה היא גם ספר וגם איגרת, ואגב זה הגמרא מביאה עוד נפקמינה, וזה של רב יהודה בשם שמואל, שהוא אומר שהקורא במגילה הכתובה בין הכתובים לא יצא ידי חובה, כלומר צריך שהמגילה תהיה בפני עצמה, ולא שיהיה לי מגילה עם כל הכתובים ביחד, ובין השאר גם יהיה שם את מגילת אסתר. עכשיו למה זה לא טוב? מסביר רש"י כי צריך איגרת, ולמה דווקא צריך איגרת? כי בזה יש פרסום מניסה, אז זה בעצם עוד נפקמינה לזה שהמגילה היא גם איגרת, כשהפעם זה גורם לחומרה. זה החומרה של רב יהודה בשם שמואל, אבל הגמרא בכל זאת מביאה על זה שתי קולות. קולה אחת זה של רבה, שהוא אומר שאם הגובה של העיריות של המגילה שונה מהגובה של שאר הכתובים, אפילו שכל העיריות מחוברות ביחד, בכל זאת אפשר לצאת ידי חובה, כי כיוון שזה בולט יש פרסום מניסה, אפילו שעדיין זה לא כמו איגרת. קולה שנייה זה רב חייא בר אבא בשם רב יוחנן, שמה שאמרנו שאסור זה דווקא בציבור, אבל אם אדם קורא ביחידות, אז אין בעיה להשתמש במגילה שכתובה בין כל הכתובים. השפת אמת מסביר שכיוון שבציבור כשהיו קוראים בכתובים היו משתמשים באותה מגילה עם כל הכתובים, אז אם השתמשו בה גם בפורים, אז אין כאן פרסום מניסה, כי עושים את זה כל הזמן, לכן צריך איגרת בפני עצמה. לעומת זאת ביחידות, לרוב האנשים לא היה את כל הכתובים כתובים במגילה אחת בבית, ולא היו קוראים בזה, לכן אם הוא קורא בזה בפורים, יש כאן פרסום מניסה, כי זה כן דבר יוצא דופן. בכל אופן, זאת עוד נפקמינה לזה שמגילת אסתר היא גם ספר וגם איגרת. יש אגב עוד נפקמינות לזה שמובאות בפוסקים, שלא מובאות כאן, וזה שצריך לקפל את המגילה כמו איגרת, ושאם המיעוט נמחק, זה עדיין בסדר, ושעושים הכל בפרשיות סתומות, לא ניכנס זה כאן, אבל גם הדברים האלה קשורים לזה שמגילת אסתר היא איגרת. עד כאן לגבי זה שמגילת אסתר היא ספר ואיגרת. עכשיו בסוגריים, כיוון שהרגע הבאנו מאמרה של רבי חייא בר אבא בשם רבי יוחנן, הגמרא מביאה עוד שלוש מאמרות שלו, שהאחרונה בהם גם קשורה למגילת אסתר, לכן נתחיל בה. אומר רבי חייא בר אבא בשם רבי יוחנן, כתוב בדברים ט', ויתן השם אליי את שני לוחות האבנים וכולי, ועליהם ככל הדברים אשר דיבר השם. עכשיו הגמרא מבינה מהמילה ועליהם שיש עליהם עוד דברים שלא כתובים. מה זה? אז מרבה שהשם לימד את משה גם דקדוקי תורה, כלומר את כל הריבועים והמיעוטים, וגם דקדוקי משנה לתורה שבעל פה, וגם הוספות של הסופרים בעתיד, שזה מקרא מגילה, שהשם לימד את משה שעתידים להוסיף מצווה של מקרא מגילה. זאת המאמרה השלישית של רבי חייא בר אבא בשם רבי יוחנן. עכשיו נראה עוד שתי מאמרות שלא קשורות למגילת אסתר. המאמרה הראשונה קשורה למה שדיברנו מקודם על תפירת העיריות של ספר תורה, אמרנו שתופרים את העיריות מלמעלה עד למטה, אבל אומר רבי חייא בר אבא בשם רבי יוחנן שאת החלק התחתון והעליון ממש, שם משאירים ריק בלי תפירה. ולמה? אז בהתחלה הוא אומר שזה הלכה למשה מסיני, אחר כך הוא חוזר בו ואומר שזה פשוט שיטה שתגרום לנו לשים לב אם אנחנו מעדקים את הספר תורה יותר מדי. מאמרה שנייה זה לגבי זה שגם משה רבנו וגם אליהו הנביא היו במערה ששם השם הראה להם את כבודו, אבל הוא כיסה אותם כביכול בשביל שהם לא יראו את כל כבודו, ואומר רבי חייא בר אבא בשם רבי יוחנן שאם היה באותו כיסוי אפילו חור קטן בגודל של מחט, הם לא היו מצליחים לעמוד מפני רוב האור, אפילו שזה חור מאוד קטן. אלה המאמרות האגביות, ובזה הגענו למשנה בעמוד ב', ועד כאן החלק השלישי של השיעור. הנושא של החלק הרביעי זה מי כשר לקרוא את המגילה. אז לגבי זה אומרת המשנה, הכל כשרים לקרוא את המגילה, חוץ מחרש, שוטה וקטן, ורבי יהודה מכשיר בקטן. עוד פעם, רבנן אומרים חוץ מחרש, שוטה וקטן, ורבי יהודה מכשיר בקטן. זה המשנה, בגמרא עיקר הדיון זה לגבי חרש, יהיה לנו קצת הערות גם לגבי קטן. אז לגבי חרש, כאמור המשנה אמרה חוץ מחרש, והמטרה שלנו זה לגלות מי הוא התנה של המשנה, כשתוך כדי אנחנו משווים את הנושא שלנו של מגילה לתחומים אחרים שגם בהם יש מצוות דיבור, וזה קריאת שמע, ברכת המזון ותרומה, ששם צריך לברך על התרומה, ובכל התחומים האלו בעצם השאלה היא דומה, וזה האם כשיש מצווה לומר משהו גם צריך לשמוע את מה שאומרים. אז התחום הראשון שאנחנו משווים איתו זה קריאת שמע. שם יש משנה שאומרת שהקורא את שמע ולא ישמיע לאוזנו, לפי רבי יהודה יצא, לפי רבי יוסי לא יצא. שוב, רבי יהודה אומר שיצא, רבי יוסי אומר שלא יצא. עכשיו נחזור אלינו, במגילה אמרנו חוץ מחרש, אז כמי המשנה, זה האפשרות הכי קלה, זה לומר שהמשנה היא כמו רבי יוסי, ושהיא מתכוונת שהוא לא יצא אפילו בדיעבד, כמו רבי יוסי בקריאת שמע. זאת האפשרות הקלה, על זה לא נדבר, אנחנו נדבר על אפשרות יותר מורכבת, וזה להציע שהמשנה שלנו יכולה להיות גם כרבי יהודה. עכשיו נזכיר, רבי יהודה בקריאת שמע אמר יצא, ואצלנו כתוב חוץ מחרש, כלומר שהוא לא יכול. אז איך בכל זאת אפשר לומר שהמשנה היא כמו רבי יהודה? אז בשביל זה צריך להניח שתי הנחות. הנחה אחת אצלנו במגילה, והנחה שנייה שמה בקריאת שמע. הנחה אחת אצלנו במגילה, שכשאמרנו חוץ מחרש, הכוונה היא רק לכתחילה, אבל בדיעבד גם חרש יכול. והנחה שנייה שם בקריאת שמע, כשרבי יהודה שם אמר שאם הוא לא ישמיע הוא יצא, צריך להניח שהוא התכוון רק בדיעבד, אבל לכתחילה לא. ואז יוצא שגם אנחנו וגם רבי יהודה בקריאת שמע בעצם אומרים אותו דבר, שמי שלא שומע אז לכתחילה לא, בדיעבד כן. זאת ההצעה של הגמרא, שוב שגם רבי יהודה וגם המשנה שלנו אומרים שלכתחילה לא ובדיעבד כן, ועכשיו על ההצעה הזאת הגמרא תביא שלוש קושיות ואת כולם נתרץ. הקושייה הראשונה זה על ההנחה הראשונה שהצענו, שאצלנו במגילה כשכתוב חוץ מחרש אמרנו שהכוונה היא רק לכתחילה, אבל בדיעבד כן. על זה מקשה הגמרא, הרי המשנה לא מדברת רק על חרש, היא מדברת גם על שוטה וקטן, והרי לגביהם ודאי שהכוונה היא שאפילו בדיעבד הם לא יכולים. אז איך יכול להיות שלגבי חרש הכוונה היא רק לכתחילה אבל בדיעבד כן? עונה הגמרא, הקדיתא והקדיתא, זה שהם כולם באותה רשימה זה לא אומר שהם כולם אותו דבר, ואין לי שום בעיה לומר ששוטה וקטן אפילו בדיעבד לא, אבל חרש רק לכתחילה לא, אבל בדיעבד כן. אז את הקושייה הראשונה תרצנו. קושייה שנייה, גם היא על המשנה שלנו, זה איך אפשר להציע שכשכתוב במשנה שלנו חוץ מחרש, זה שיטת רב יהודה, הרי רב יהודה מובא בהמשך אותו משפט, כי הרי אמרנו חוץ מחרש שוטה וקטן, ורב יהודה מכשיר בקטן. אז איך אתה יכול לומר שגם מההתחלה היא רב יהודה, אם רק אחרי זה רב יהודה מוזכר? עונה הגמרא, זה לא בעיה. אפשר להניח שגם מההתחלה וגם הסוף זה רב יהודה, ויש כאן חסור עם מחסרה, ורב יהודה בעצם דיבר פעמיים על קטן, בתחילת המשפט הוא אמר שקטן לא יכול, ובסוף המשפט הוא אמר שקטן יכול, כי בהתחלה הוא דיבר על קטן שהוא מתחת לגיל חינוך, ובסוף הוא דיבר על קטן שהוא מעל גיל חינוך, ובאמת כל המשפט יכול להיות רב יהודה. אז גם את הקושייה השנייה תרצנו. הקושייה השלישית היא על הנחת היסוד השנייה. אמרנו שהנחת היסוד השנייה, שכשבקריאת שמע רב יהודה אמר שיצא, הכוונה היא לא לכתחילה, אלא רק בדיעבד. על זה מקשה הגמרא, אם אתה אומר שרב יהודה אמר שיצא רק בדיעבד, זה בעצם אומר שאין שום שיטה שמתירה אפילו לכתחילה. כי הרי רב יוסי אומר שאפילו בדיעבד לא, ועכשיו אתה אומר על רב יהודה שהוא גם אומר שלכתחילה לא ורק בדיעבד כן, אז אין אף אחד שאומר שגם לכתחילה כן. עכשיו מה הבעיה עם זה? הבעיה היא שיש ברייתא ששם רב יהודה בן רבי שמעון בן פזי אומר שמותר לכתחילה. תחילה, הוא אומר את זה לגבי תרומת חרש, אבל כאמור אנחנו משווים מן כל התחומים, וממילא אם אתה אומר שלא רבי יהודה ולא רבי יוסי מתירים לכתחילה לחרש, אז כמי סובר רבי יהודה בן רבי שמעון בן פזי? לא סביר שהוא ממציא פה דעה חדשה, אז איך אתה אומר שרבי יהודה בקריאת שמע מתיר רק בדיעבד ולא לכתחילה? זאת הקושייה השלישית, ועל זה הגמרא עונה בשני שלבים. שלב ראשון, היא אומרת, נכון שרבי יהודה בן רבי שמעון בן פזי אומר שאפשר אפילו לכתחילה, אז לכאורה זה רבי יהודה, אבל מצד שני, גם לא יכול להיות שאין אף דעה שאומרת שאפשר רק בדיעבד. למה? כי יש ברייתא נוספת לגבי ברכת המזון, ששם זה בדיוק מה שהיא אומרת, שחרש יכול רק בדיעבד, אז אנחנו כאן בפלונטר, כי מצד אחד אנחנו חייבים מישהו שיאמר שאפשר אפילו לכתחילה, ומצד שני אנחנו גם חייבים מישהו שיאמר שאפשר רק בדיעבד, ורבי יהודה הרי לא יכול לומר את שני הדברים, אלא אין לנו ברירה, אלא להכניס לפה תנא נוסף, ולומר שרבי יהודה אומר אחת מהדעות, ותנא נוסף אומר את הדעה השנייה. וממילא, כיוון שעדיין יש לנו דעה שאומרת שאפשר רק לכתחילה, אז עדיין אפשר להסביר כך את המשנה שלנו במגילה, שהיא אומרת שחרש יכול, אבל רק בדיעבד. אז בזה בעצם תרצנו גם את הקושייה השלישית, אמרנו שלא יכול להיות שרבי יהודה אומר שאפשר רק בדיעבד, כי הרי מישהו צריך לומר גם שאפשר לכתחילה, וענינו, נכון, אבל גם מישהו צריך לומר שאפשר רק בדיעבד. אז נעמיד את המשנה שלנו במגילה, כמו אותו מישהו. עכשיו מי זה אותו מישהו? אז כאן הגמרא מביאה ברייתא, ומתוך הברייתא נביא שתי הצעות למי הם בעלי שתי הדעות. הברייתא היא גם כן לגבי קריאת שמע, ושם יש שתי דעות. רבי יהודה בשם רבו רבי אלעזר בן עזריה אומר שאם הוא לא משמיע לאוזנו הוא יוצא, אבל רק בדיעבד. רבי מאיר לעומת זאת אומר שהוא יוצא לכתחילה. שוב, רבי יהודה בשם רבו אומר שהוא יוצא רק בדיעבד, רבי מאיר אומר לכתחילה. עכשיו איך זה עוזר לנו? אז הגמרא מביאה שתי הצעות. הצעה הראשונה זה שמתעלמים מרבי מאיר ומציעים ששתי הדעות זה בעצם רבי יהודה ורבי יהודה בשם רבו. כלומר כלומר נאמר שרב יהודה עצמו אומר שאפשר לכתחילה, וכך נעמיד גם את רב יהודה בן רבי שמעון בן פזי, רב יהודה בשם רבו לעומת זאת אומר שאפשר רק בדיעבד, וכך נעמיד את הברייתא לגבי ברכת המזון, ואת המשנה שלנו לגבי מגילה. זאת הצעה ראשונה. הצעה שנייה אומרת הגמרא, שאם כבר הבאנו את אותה ברייתא ויש שם את רבי מאיר, אז למה לפצל בין רב יהודה לרב שלו? בוא נאמר שרב יהודה והרב שלו מסכימים שאפשר רק בדיעבד, וכך נעמיד את הברייתא על ברכת המזון, וכך נעמיד את המשנה שלנו לגבי מגילה, כמו שהמנו עד עכשיו, ומי שאומר שאפשר לכתחילה זה רבי מאיר, וכך נעמיד את רבי יהודה בן רבי שמעון בן פזי. עד כאן שתי בעלי הדעות, ועד כאן התירוצים לשלוש הקושיות, ויוצא לפי זה שכשכתוב במשנה שלנו שחרש לא קורא את המגילה, הצלחנו להסביר את זה או שהוא לא קורא בכלל, כמו רבי יוסי, או שהוא קורא אבל רק בדיעבד, ואמרנו שזה שיטת רבי יהודה בשם רבו, או גם רבי יהודה בעצמו. עד כאן לגבי חרש, בזה הגענו לשורה העשירית בכף עמוד א', עכשיו נשארו לנו עוד כמה שורות פשוטות לגבי קטן ובזה נסיים. כאמור אמרנו שלפי רבנן קטן לא, אפילו לא בדיעבד, ואילו רב יהודה מכשיר בקטן, ולפי חלק מהסוגיה מקודם, הכוונה היא שהוא מכשיר בקטן שהגיע לחינוך, בכל אופן הוא מכשיר. עכשיו הגמרא מביאה שני סיפורים דומים שמהם מנסים להוכיח את שיטת רב יהודה. הסיפור הראשון זה שרב יהודה עצמו מספר שהוא זוכר שכשהוא היה קטן הוא קרא במגילה לפני רבי טרפון, אז מכאן שלפי רבי טרפון כנראה שמותר. אמרו לא חכמים, אין מביאים ראיה מן הקטן. אי אפשר לסמוך על מה שאתה זוכר ממה שהיית קטן, יכול להיות שהזיכרון מטע אותך. זה סיפור ראשון. סיפור שני זה שרבי גם כן מעיד שכשהוא היה קטן, הוא היה קורא במגילה לפני רבי יהודה. אז הנה מכאן עוד ראיה שקטן יכול לקרוא, אבל גם כאן דחו אותו, והפעם דחו אותו בשתי דחיות. גם הרי היית קטן, ואין מביאים ראיה מן הקטן, וגם אם היית גדול, מה אתה מביא לנו ראיה מרבי יהודה? הרי אנחנו יודעים שרבי יהודה מתיר קטן. אתה צריך להביא לנו ראיה מתנאים אחרים. זה נקרא בגמרא, אין מביאים ראיה מן המתיר. אתה לא יכול להוכיח מרבי יהודה על שיטת רבי יהודה עצמו. אלה שני הסיפורים לגבי קטן, בזה הגענו למשנה בכף עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לארבעה חלקים, החלק הראשון היה לגבי בן עיר שהלך לקרח ובן קרח שהלך לעיר, לכאורה במשנה משמע שכל עוד הוא עתיד לחזור למקום הראשון, אז הוא הולך לפי המקום הראשון, אבל רב החידש שזה רק אם הוא עתיד לחזור לפני הבוקר של פורים במקום שהוא נמצא עכשיו, אבל אם הוא התכוון להישאר עד הבוקר של פורים במקום שבו הוא נמצא עכשיו, אז הוא הולך לפי המקום שבו הוא נמצא, זה נקרא פרוז או מוקף בין יומו, והוא מביא לזה מקור לגבי פרוז, על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות, היושבים בערי הפרזות זה מיותר, וזה מרבה לנו פרוז בן יומו, ומספרה אותו דבר לגבי מוקף בן יומו. זה חידוש אחד של רבא. חידוש שני של רבא זה שבן כפר שבא לעיר, אפילו שהוא כבר קרא בכפר שלו ביום הכניסה, בכל זאת כיוון שהוא בעיר, אפילו הוא מתכוון להישאר רק ללילה, הוא צריך לקרוא עוד פעם בעיר, כי ההקדמה של הכפרים ליום הכניסה זה כולה בשבילו להטריח אותם לבוא לעיר. אבל אם כבר הוא בעיר, אז שיקרא עם העיר. עד כאן החלק הראשון. בחלק השני ראינו שלמרות שלרבי חלבו, בשם רב חמה בר גוריה, בשם רב, ודאי שהמגילה עצמה צריכה להיות שלמה, לפי התנאים שהזכרנו שצריך את ההתחלה ואת הסוף ואת רוב האמצע, עדיין לגבי מה קוראים מתוך אותה מגילה שלמה, יש ארבע דעות. רבי מאיר אומר מההתחלה, מהסיפור של אחשוורוש, רבי יהודה אומר ממורדכי, איש יהודי היה, רבי יוסי אומר מהסיפור של המן, אחר הדברים האלה וכו', ורבי שמעון בר יוחאי אומר שמי בלילה הוא נדדה שנת המלך, שאז התחילה מפנה. עכשיו מה המחלוקת ביניהם? אז יש כאן שני הסברים. רבי יוחנן אומר שהמחלוקת היא מה זה ותכתוב אסתר את כל תוקף, כלומר צריך להתחיל מאיזשהו תוקף של מישהו, אז הכוונה היא או לתוקף של אחשוורוש, או למורדכי, או להמן, או לתוקף של נס. רבונו לעומת זאת מסביר שהם נחלקו סביב הפסוק ומה ראו על ככה ומה הגיע עליהם, ומסבירים את זה שיש כאן מישהו שעשה משהו תמוע ויש לו הסבר ובסוף קרה תוצאה טובה, והשאלה היא על מי מדובר, או שהכוונה היא לחשברוש שהשתמש בכלי המקדש ובסוף נהרגה ושתי בגלל זה, או שהכוונה היא למורדכי שהתגרה באמן כי הוא עשה עצמו עבודה זרה ובסוף קרה נס ובכל זאת ניצלו, או שהכוונה היא לאמן שנתקנה ביהודים כי מורדכי לא השתחווה לו ובסוף הוא ניצלה, או שהכוונה היא לחשברוש שהביא את ספר הזיכרונות כי הוא חשד בסתר והחשברוש ובסוף קרה נס. עד כאן החלק השני. החלק השלישי היה, אגב, זה שהזכרנו את רבי חלבו בשם רב חמה בר גוריה בשם רב, הזכרנו עוד מאמרה שלו, וזה שמגילת אסתר היא גם ספר וגם איגרת, לכן תופרים אותה כמו ספר בגידים של בהמה טהורה, אבל מכלים כמו איגרת, ומספיק לעשות שלושה קשרים, לא צריך לתפור לכל האורך. אגב, זה הבאנו עוד דבר שבו המגילה היא כמו איגרת, וזה שלא קוראים במגילה שמחוברת לשאר הכתובים, על זה ראינו שתי קולות. רב אמר שאם הגובה של העיריות של המגילה שונה משאר הכתובים, אז יצא, ורבי חייא בר אבא בשם רבי יוחנן אמר שבציבור אסור, אבל ביחיד מותר. ואגב זה הבאנו עוד שלוש מאמרות של רבי חייא בר אבא בשם רבי יוחנן, שהמאמרה האחרונה שלו קשורה אלינו, וזה שכשכתוב לגבי הלוחות השניים ועליהם ככל הדברים אשר דיבר השם, מרבים שהשם אמר למשה גם את מה שהסופרים עתידים להוסיף, כלומר מגילת אסתר. עד כאן החלק השלישי. בחלק הרביעי והאחרון דיברנו על מי כשר לקרוא במגילה, אמרנו שהכל כשרים לקרוא את המגילה חוץ מחרש וטה וקטן ורבי יהודה מכשיר בקטן, ושאלנו כמי השיטה שאומרת שחרש לו, אז השווינו את זה לקריאת שמע ששם רבי יוסי אומר
אומר שלא יצא בכלל, ורבי יהודה אומר יצא, אז אמרנו, או שזה כשיטת רבי יוסי, והכוונה היא שחרש לא יצא בכלל, או שזה כשיטת רבי יהודה, בהנחה שאצלנו שכתוב חוץ מחרש, שכוונה היא רק לכתחילה, אבל בדיעבד אפשר חרש, וגם בהנחה שכשרבי יהודה אמר בקריאת שמה שיצא, הכוונה היא רק בדיעבד, אבל לכתחילה לא. עכשיו, להבנה הזאת, שהמשנה אצלנו היא כרבי יהודה, הקשנו שלוש קושיות. קושיה אחת על המשנה שלנו, איך יכול להיות שהמשנה אומרת שחרש לא רק לכתחילה, הרי המשנה גם אומרת ששוטה לו, וזה ודאי שלא גם בדיעבד. על זה ענינו, הקדאיתא והקדאיתא. שוטה לו גם בדיעבד, חרש רק לכתחילה לו, זה לא קשה. קושיה שנייה, הרי במשנה אחרי זה מוזכר רבי יהודה לגבי קטן, אז איך אתה אומר שגם מהתחלה היא רבי יהודה? ועל זה ענינו, באמת הכל רבי יהודה, ויש כאן חסור עם מחסרה. קושיה שלישית, איך יכול להיות שרבי יהודה אומר שלכתחילה לו ורק בדיעבד? כן, הרי לגבי תרומות ומעשרות, יש דעה של רבי יהודה בן רבי שמעון בן פזי, שהוא אומר שגם לכתחילה כן, אז כמי הוא אם לא כרבי יהודה? על זה ענינו, או שהוא באמת כרבי יהודה, ומה שאנחנו עמדנו כרבי יהודה מקודם, הכוונה היא רבי יהודה בשם רבו, או שבאמת רבי יהודה אומר כמו שאנחנו הנחנו, שלכתחילה לא ורק בדיעבד כן, ואילו רבי יהודה בן רבי שמעון בן פזי שאמר גם לכתחילה, זה כשיטת רבי מאיר. בנוסף הוספנו שיש עוד ברייתא לגבי ברכת המזון, ששם באמת מפורש שלכתחילה לא ובדיעבד כן, ממילא אנחנו חייבים דעה שתאמר גם את זה, אז כאמור זה או רבי יהודה או רבי יהודה בשם רבו. זה היה לגבי חרש. לגבי קטן הבאנו שני סיפורים על רבי יהודה ועל רבי שהעידו על עצמם שכשהם היו קטנים הם קראו מגילה, אז כנראה שבסדר, אבל דחו אותם, קודם כל אין מביאים ראייה מן הקטן, ודבר שני אמרו לרבי, אתה לא יכול להוכיח מזה שקראת לפני רבי יהודה, כי הרי באמת רבי יהודה מתיר, אתה צריך להוכיח מתנאים אחרים. כל טוב.